ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. בכפר הקטן מזן, ששוכן בין גבעות ירוקות סמוך לעיר אביניון שבדרום צרפת, התרחשה אחת הטרגדיות האנושיות המזעזעות ביותר של זמננו. זהו סיפורה של ג'יזל פליקו, אישה שחיה את מה שנראה כחלום צרפתי, נשואה במשך 50 שנה לאיש שהגדירה כאהבת חייה, אם לשלושה ילדים וסבתא גאה לשבעה נכדים. הסיפור המטורף הזה תפס כותרות בכל העולם מתחילת החודש, ונתקלתי בו במקרה לפני שהלכתי לישון באחד הלילות, ואז לא הצלחתי להירדם. במשך לילה לבן אחד קראתי באובססיביות עוד ועוד כתבות שמתארות את המקרה מכל מיני זוויות, במטרה לנסות לקבל תשובה לשאלה שנשאלת בכל רחבי העולם. איך להזזל דבר כזה יכול בכלל לקרות? ואני, שחשבתי שראיתי ושמעתי הכל, נותרתי בלי תשובה. תקשיבו לסיפור המטורף הזה. ג'יזל נולדה בשביעי בדצמבר 1952 בדרום מערב גרמניה, כשאביה שירת שמה כאיש צבא. בגיל 5 היא עברה לצרפת, ובגיל 9 איבדה את אמא שחלתה בסרטן. אבל בראש שלי כבר הייתי בת 15, כבר הייתי אישה קטנה נזכרת. החיים לימדו אותה להיות חזקה. במשפחתנו אנחנו נוהגים לבכות בסתר ולצחוק ביחד, תיארה ג'יזל את הרקע המשפחתי שלה. הילדה היתומה הביישנית הזאת, שחלמה להיות ספרית, אך בסופו של דבר למדה קלדנות עיוורת, פגשה ב-1971 את דומיניק פליקו, צעיר גבוה ונאה שנהג בסיטרואן דשו אדומה, וכעבור שנתיים היא נישאה לו. דומיניק עצמו עבר גם הוא חיים ממש לא פשוטים. הוא עזב את הלימודים בתיכון והוסמך בסופו של דבר כחשמלאי, אבל לא ממש עסק בכך. הוא עבד תחילה בתעשיית האנרגיה הגרעינית, שם גם עבדה ג'יזל, אחר כך בתחום הנדלן. דומיניק גדל במשפחה בעייתית. בשנות ה-70 של המאה הקודמת לא דיברו יותר מדי על מה שקורה, אבל האווירה בביתו הייתה אפופת סודות עם ניחוחות של אלימות מינית וגילוי עריות. דומיניק עצמו העיד שבגיל 9 הוא נאנס על ידי אח בבית חולים בו היה מאושפז, ובגיל 14 הוא אולץ להשתתף באונס קבוצתי כשהוא עבד כפועל בניין. שני האירועים האלה לטענתו ישפיעו עליו עשרות שנים לאחר מכן. כשג'יזל פגשה את דומיניק, היא לא הייתה מודעת לעבר שלו ולפרופיל המשפחתי שלו, ובכל מקרה היא התאהבה באיש הטוב הזה, גבר שבגברים, ג'נטלמן צרפתי נאה שנשא אותה על כפיים. זו הייתה תחילתה של סיפור אהבה שנמשך 5 עשורים והסתיים בדרך שהנפש האנושית מתקשה להכיל. ג'יזל עבדה במשך שנים ארוכות כעובדת קבועה בחברת החשמל הצרפתית, עד תפקידה האחרון כמנהלת בשירות הלוגיסטי לתחנות כוח גרעיניות. מהתפקיד האחרון שלו יצא גם לפנסיה. ג'יזל חיה חיים פשוטים, משפחה, ילדים, נכדים, קצת שיעורי פילאטיס, קצת מפגשי חברות, ארוחות משפחתיות, חברים. הייתה יכולה להיות השכנה ממול, המתנדבת מוועד הורים, האחות, האימא או הדודה של כולנו. ג'יזל ודומיניק בנו את חייהם בעיירה ליד פריז. הם היו זוג חביב, לא מזיק, לא בולט במיוחד, כאלה שלא מושכים תשומת לב יתרה. בעיני כולם, ובעיקר בעיני ג'יזל, דומיניק היה בעל מסור, אבא אוהב וסבא מדהים לנכדים שלהם. אבל מאחורי החזית המושלמת הזאת הסתתר סוד אפל ומזעזע שהיה חבוי במחשכים למשך שנים ארוכות. בשנת 2010 דומיניק כמעט נתפס. כלומר, הוא נתפס בסופרמרקט ליד פריז כשהוא עושה שימוש במצלמת עת כדי לצלם מתחת לחציות של נשים. אז היה. הוא נעצר. ותרשו לי לשער שהוא הביע חרטה הזה על מעשיו, סיפר שאנסו אותו כילד, ושעכשיו הוא איש משפחה נורמטיבי, לא עבר פלילי, ולכן הוא יצא מזה ממש בזול, שוחרר עם כוונת, כפרת אבונות בדמות קנס של 100 יורו. לצערה ג'יזל אשתו לא ידע על כך דבר. העובדה שהוא נתפס זעזעה את דומיניק. בעברו היו כבר כמה פשעים חמורים אפלים שמעולם לא נתפסו. זו הייתה פעם הראשונה שתפסו אותו, והוא הבין שהיה לו מזל שזה נגמר ככה, ועדיף מעכשיו להיות הרבה יותר זהיר. למעשה עדיף לא להתעסק עם נשים זרות. וכך התחיל הסיוט. דומיניק התחיל לשוטט באתרי אינטרנט סוטים, כשהחביב עליו ביותר היה אתר צרפתי שנקרא קוקו, ונסגר מאז על ידי רשויות צרפת בשל העבירות הפליליות הרבות שבוצעו באמצעותו. באותו אתר היה חדר צ'אט שנשא את השם ללא הסכמתה. באותו חדר צ'אט, דומיניק נתקל באח בבית חולים, שפרסם תמונה של אשתו מחוסרת הכרה, והתגאה בכך שהוא סימם אותה לצרכי מין, תוך שהוא מתאר את סוג תרופות ההרגעה בהן הוא עשה שימוש, ואת המינון היעיל. דומיניק העתיק את השיטה, לא בטוח גם שהוא היחיד שעשה את זה. משנת 2011, דומיניק פליקו התחיל לסמם את אשתו בכדורים פסיכיאטרים נוגדי חרדה, ובכדורי שינה חזקים מדי לילה עד שאיבדה את הכרתה. ואז בחסות החשיכה, הוא נהג להזמין גברים זרים לביתם, לחדר השינה שלהם, בו היא שכבה חסרת הכרה במיטתה בשביל לאנוס אותה. את הגברים האלה הוא איתר באתר קוקו הידוע לשמצה, תוך שהוא עושה שימושים בהשטג סוטה ושולט. בשנת 2013 שניהם יצאו לפנסיה והחליטו לעבור למזן הכפר הציורי בדרום צרפת. ג'יזל חלמה על חיים שקטים בעיירה עתיקה, בבית רחב ידיים מבריכה, ודומיניק הבין שהבית הזה שהיה מבודד יחסית ובעל חצר ענקית, יכול להיות מקום אידיאלי לביצוע פשעיו. עד שנת 2020, דומיניק איתר מעל 80 גברים כשהגיעו לבית שלהם ואנסו את אשתו, תוך כדי שהוא מצלם אותם בווידאו. הם היו בכל הגילאים, מ-26 עד 74, בכל הצבעים ובכל הצורות. היו בהם רווקים ובעלי משפחות ואבות לעתיד. היה שם הקבאי ונהגי מסעיות ובעלי מלאכה ואח וחייל וסוער ואפילו עיתונאי היה שם. כולם סוטים בדלת עמותיהם ונורמטיביים כלפי חוץ. מהר מאוד דומיניק נהפך למקצוען ופיתח שיטה לשמור על הזירה נקייה. האנס התורן הונחה להגיע ללא בוסם או אפטר שייב ולא לעשן לפני, לבל יותיר חותם של ריח בחדר השינה. הוא נדרש להתפשט לחלוטין בחדר ליד מהחשש שפריט לבוש זר כלשהו יוותר בחדר השינה, כלומר בזירת הפשע. בוקר אחר בוקר, מליל אימים במהלכו היא נאנסה על ידי אדם זר, בעידודו ובשותפו של בעלה היא הייתה מתעוררת, ולא היה לה שמץ של מושג מה התרחש בחדר השינה שלה. ג'יזל סבלה מאובדן זיכרון, מעייפות, מאובדן שיער ומבעיות גניקולוגיות, אבל היא לא הבינה את המקור שלהם, היא אפילו חששה שהיא מפתחת דמנציה או אלצהיימר. בעלה הדואג והאוהב התלווה אליה לכל הבדיקות. במהלך השנים היא נדבקה גם במחלת מין, אבל היא לא הבינה איך זה יכול להיות. לא רק שהיא לא חשדה בדומיניק, אלא שהוא, החוצפן, העיז להאשים אותה שהיא בגדה בו. את הדפוס הזה, דרך אגב, אני מכירה. במהלך שנותיי כעורך הדין, נתקלתי בגברים מופרעים שהדביקו את האישה שהייתה במחלת מין, ואז האשימו אותה שהיא זו שבגדה בהם. אם זה קרה לך, תדעי שזה פנס הזרה אדום בוהק. ג'יזל לא חשבה שהיא חיה מפלצת. היא לא העלתה על דעתה שמשהו כזה בכלל אפשרי, לא רק אצלה בחדר השינה, אלא בעולם כולו. את שתי הידיים שלי הייתי קורטת ונותנת לו, אמרה ג'יזל החוקרים, כשהיא תיארה להם את מסירותה רבת השנים לדומיניק, אהבת חיה. ב-12 בספטמבר 2020, דומיניק נעצר שוב כשהוא מצלם בסופרמרקט נשים מתחת לחצאית. הוא לא למד לקח. בפעם הרביעית שזה קרה, המאבטח בסופר שעקב אחריו במצלמות ההבטחה, ניגש לקורבן, קראו לה נטלי, הפנה את תשומת ליבה למעשהו של דומיניק, וביקש שהיא תגיש תלונה במשטרה. דומיניק חזר הביתה נסער וסיפר לג'יזל שהוא עשה שטות וצילם נשים בסופרמרקט, ושיש סיכוי שיבואו לעצור אותו. בינתיים השוטרים, שראו כנראה במחשב המשטרתי שיש לו היסטוריה של צילומים סוטים בסופרמרקט, החליטו לחפש עדויות נוספות במחשב הביתי שלו. הם לא העלו על דעתם אילו זוועות הם ימצאו שם ממש במקרה. במחשב הביתי של דומיניק פליקו נמצאו מעל 20 אלף תמונות וסרטונים שמסודרים לפי תאריכים ומאוגדים בספרייה שנושאת את השם המסגיר התעללויות. הסרטונים האלה תיעדו מעל 80 גברים שאונסים את ג'יזל כשהיא מורדמת במיטתה במשך עשור שלם. בשני בנובמבר 2020 נפלו השמיים על ג'יזל ועולמה התמוטט. היא נקראה לתחנת המשטרה. שם הציגו בפניה חלק מהתמונות והסרטונים שנמצאו במחשב של דומיניק, והם נדהמו לגלות שהיא לא ידעה כלום. הנפש האנושית לא יכולה להכיל את הזוועות האלה. ויש הבדל בין לדעת שזה נעשה, לבין לראות את עצמך במו עינייך, שוכבת חסרת הכרה ונאנסת באופן ברברי בעידודו של בעלך, על ידי לא פחות מ-80 גברים. במשך שנים ניסו השוטרים לזהות ולאתר את הגברים שמתועדים במחשב של דומיניק. הם הצליחו לזהות 51 אנשים מתוך 83, וכתבי אישום בגין אונס של ג'יזל פליקו הוגשו נגד 50 מהם. הגבר היחיד שעומד לדין אבל לא מואשם בתקיפת ג'יזל פליקו הוא ז'אן פייר מרשל, נהג מסעית בן 63 שמתגורר במרחק שעת נסיעה ממזן. לטענת המשטרה, הוא השיג סמי הרדמה מדומיניק פליקו והעתיק את השיטות שלו. הוא החדיר לארוחותיה של אשתו את הסמים ודייק את המינון עד שהוא הצליח לסמם אותה עד אובדן הכרה. או אז הוא אנס אותה שוב ושוב וגם הציע לדומיניק פליקו, המאסטר שלו, להשתתף באירוע. דומיניק מתועד בלפחות 3 מתוך 12 התקיפות שבהם הייתה מעורבת אשתו בת ה-53 של מרשל, הם חמישת ילדיו. בניגוד לג'יזל, אשתו של מרשל לא הגישה נגדו תלונה וגם לא התגרשה ממנו. בשביל הילדים של יידה בשבוע שעבר בדמעות. והיא אמרה שהכל היה נפלא עם בעלה שאליו יש לה עדיין חיבה, והוסיפה, זה בלתי נתפס שהוא עשה את זה. מרשל יושב בכלא ומודה שהוא אנס את אשתו, אבל לא הנאשם היחיד שלטענתו סירב לאנוס את ג'יזל. אנסתי את אשתי, לא יכולתי ללכת ולאנוס אישה אחרת, הוא העיד. מסתבר שגם לפסיכופטים יש קווים אדומים משלהם. במקום להישבר תחת כובד הגילוי הנורא הזה, ג'יזל, שבינתיים התגרשה מדומיניק וחזרה לשם נעוריה, מחליטה להילחם. למרות שהחוק הצרפתי מאפשר לה להישאר אנונימית, היא בחרה להיחשף ולנהל משפט פומבי. היה לה חשוב לתת משמעות למה שהיא עברה ולהעלות את המודעות לשימוש בחומרים כימיים משני תודעה בשביל לבצע פשעי מין. המשפט החל בתחילת ספטמבר ושלב העדויות עתיד להימשך עד סוף דצמבר השנה. למרות שאחד הנשמים אמר לחוקריו זה היה כמו לאנוס גופה, רבים מהם טענו להגנתם שהם האמינו שג'יזל מעמידה פנים שישנה ושזה היה סוג של חילופי זוגות בהסכמה. אחרים ניסו לטעון שדי בכך שהם קיבלו את רשותו של דומיניק לאנוס את אשתו, ורבים מהנאשמים מואשמים שאנסו את ג'יזל פעם אחת, אחד מהם מואשם שאנס אותה 6 פעמים, והוא גם נשא איידס. למרות שהיא נבדקה והיא לא נשאית איידס, לא ברור איך. רק 14 מהנאשמים שהתעמתו עם התמונות הביעו חרטה על המעשים שלהם. כל השאר טענו שהם לא סבורים שהם ביצעו אונס. כל יום ג'יזל מגיעה לבית המשפט באביניון, קומתה זקופה, ראשה מורם, משקפי שמש מכסות את עיניה ורצועה של תיק אלגנטי מונחת על כתפה. היא מגיעה כדי להביט בעיניהם של כל אותם 50 הנאשמים. היא זוכה לתשואות ולשבחים כשהיא עוזבת את אולם בית המשפט. אנשים מביאים לה פרחים, עשרות אלפים ברחבי צרפת מפגינים תחת הסיסמה כולנו ג'יזל פליקו, הבושה עוברת צד. ובספטמבר היא התחיל דומיניק פליקו להעיד במשפט. הוא הודה במעשים המיוחסים לו. הוא אמר, אני אנס כמו כל האחרים בחדר הזה, הם ידעו הכל, הם לא יכולים לומר אחרת, אמר דומיניק פליקו, והתחנן לסליחה ממשפחתו. זה לא הגיע לה, הוא אמר על אשתו. 40 שנה אהבתי אותה ברכות, ו10 שנים אהבתי אותה בקשיחות. הוא ניסה לעשות שימוש באהבה בשביל להפחית מחומרת מעשיו החולניים, שלא לומר פשעיו המזעזעים. לא יכולתי להפסיק, הייתה לי התמכרות, היו לי צרכים, אמר, אני מתבייש. ג'יזל העידה ואמרה שלמרות חזותה הסופה, היא ארוסה מבפנים, שהיא איבדה את הזהות שלה, ושהיא לא יודעת אם אי פעם היא תוכל להתאושש ממה שעברה. הם התייחסו אליי כאל בובת סמרטוטים, היא העידה. הייתי כמו שקית זבל עבורה, היא מתארת את תחושתה כשצפתה בסרטונים הקשים שמתעדים איך התעללו בה. ובכל זאת היא מצאה בתוכה את הכוחות לעמוד בראש מורם ולומר את מה שיש לה לומר, בלי להתבייש, בלי להסתתר, לא רק עבור עצמה, אלא עבור נשים אחרות שקולן לא נשמע. הפרשה של ג'יזל פליקו הפכה לסמל למאבק רחב הרבה יותר, מאבק באלימות מינית בתוך המשפחה, מאבק בשימוש בסמים ובחומרים כימיים משנה תודעה בשביל לבצע פשעים, ומאבק בהתעללות בתוך המשפחה. היום אני לוקחת בחזרה את השליטה על חיי, העידה בבית משפט. לנשים רבות אין הוכחות למה שעשו להם, לי יש. זהו סיפור של אכזריות בלתי נתפסת, אבל גם סיפור של תקווה. תקווה שמתוך האפלה הזאת יכול לצמוח שינוי אמיתי. ג'יזל פליקו, אישה בת 72, שנאנסה בניצוחו של בעלה על ידי מעל 80 גברים, הפכה לכל רועים של צדק ולסמל של אומץ לנשים בכל העולם. הסיפור שלה הוא לא רק סיפור טרגי על בגידה בלתי נתפסת, אלא גם תזכורת קשה וכואבת לסכנות הבלתי נראות שיכולות לערוב דווקא במקום הכי בטוח, בתוך התא המשפחתי. זו קריאת השכמה לכולנו להבין שפנים רבות להתעללות, שיכול להיות שמתעללים בכם או בקרובים לכם בלי שאתם יודעים, שלפעמים אמון של שנים יכול להישבר בכל תרוע רמה, ושצריך להיות ערניים ולשים לב לנורות עזרה אדומות. אם זה קרה לה, זה יכול לקרות גם לנו. וכשיש חשש או שמרגישים בבטן שמשהו לא בסדר, לא להתבייש. לא להתבייש לומר, לא להתבייש לשים גבולות, לא להתבייש לבדוק, הבושה עוברת צד.